ירצה השם בפרשת השבוע, פרשת האזינו. האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כסעירים על דשא וחרביבים על עשב כי שם אדוני יקרא הבו גודל לאלוהינו הסור תמים פעולו ככל דרכיו משפט אל אמונה ונעוול סדיק וישר הוא שיחף לו לא בניו מומם דור עיקש ופתלתול על אדוני תגמל וזאת עם נבל ולא חכם, הלו הוא אביך קניך, הוא עשיך ויכונניך. כן, רבותיי, שבת קודש הזאת שבעזרת השם קרובה לפנינו, שבת פרשת האזינו, הוא השבת הזו, היא תהיה שבת נקייה מעוונות, היא תהיה שבת שבין כיפור לסוכות. שהגאון מבילנה כותב בביאור הגר"א, שארבעה ימים האלה שבין כיפור לסוכות, אנחנו נקיים וטהורים כמו יום הכיפורים ממש. הכפרה של יום הכיפורים, הזוהר הקדוש אומר, שלמה יום כיפור נקרא כיפור? כיפור מלשון ניקיון. אז יום הכיפורים זה נקרא יום הניקיון. אומר הגאון מבילנה, ארבעה ימים שבין כיפור מיוד א' בתשרה עד יוד ד' בתשרה כולל, ארבעה ימים האלה אנחנו נקיים מכל חטא. רש"י כותב במסכת ראש השנה בדף יוד א' עמוד א', שלמה החודש הזה, חודש תשרה, הוא נקרא חודש ירח האיתנים. רש"י כותב שהוא איתן תקיף במצוות. אנחנו תקיפים במצוות. יש לנו שופר בראש השנה, יש לנו את מצוות הוידוי והתשובה ביום הכיפורים. יש לנו את מצוות הלולב, את ניסוך המים, את כל ארבעת המינים, את חג סוכות. כל החגים האלה שאנחנו זריזים לקיים בהם את המצוות, לכן החודש הזה נקרא חודש ירח האיתנים, על שם שאנחנו תקיפים במצוות. אז אני הוספתי להמליץ על זה דבר יפה. הגמרא אומרת בחולין כ"ד עמוד א', שענייני עבודת המקדש היו הלוויים לומדים אותם כמה שנים. פסוק אחד אומר מבין 25 שנה, פסוק אחד אומר מבין 30 שנה. שואלת הגמרא בחולין כ"ד עמוד א', איך זה מתקיים? האם הלוויים מתחילים בעבודה בגיל 25 או בגיל 30? מתרצת הגמרא, הם נכנסים ללמוד את סדר העבודה מגיל 25 עד גיל 30. במשך 5 שנים הם לומדים את העבודה של המקדש, איך בונים את המשכן, איך מסדרים את הקרשים, את הקרסים, את האדנים, כל הלכות עבודת המקדש, ובפרט הניגון. הרי השירה שהייתה במקדש היא הייתה שירה מיוחדת, אין השירה שהייתה בשירה בפה, אין שירת הלוויים שהייתה על ידי כלים מיוחדים, על ידי נבלים, על ידי חלילים. עוד מעט נלמד מסכת סוכה, פרק ה', נלמד שמה בדפנון עמוד א', החליל היה מכה לפניהם. איך שהחליל היה מכה לפניהם, והמשנה אומרת, וכלי שיר עד אין מספר. זאת אומרת, אפילו התנא לא סופר לך כמה כלים היו במקדש. אי אפשר להבין, יש ברייתא של שימור הלוי שהביא אותה בספר עמק המלך, הוא כותב ששבעת אלפים נבלים, כשבית המקדש נחרב, הרי בלעה אותם האדמה, חלק מכלי המקדש הרי נבלעו באדמה. אז הוא כותב שם מספרים מדויקים, הוא אומר 7,000 נבלים יש מתחת לבניין הבית. אם תחפור בבית המקדש, תראה שמה חלק מכלי המקדש. חלק מכלי המקדש נמצאים ברומי, גמרא מביאה ביומן נ"ז, מעילה י"ז, עבוד רבי נתן עוד. אבל חלק נמצאים איפה? כותב את הברייתא של שימור הלוי למטה. 7,000 כלים. והמשנה אומרת כלי משיר עד אין מספר. אתה יודע כמה זמן לוקח ללמוד שיר? ללמוד כלי שיר? אני לפני שנים רציתי ללמוד כינור. אז קודם כל קניתי כינור. בשביל ללמוד על כלי, אתה צריך קודם כל שיהיה לך את הכלי. לא תבוא למלמד, תגיד לו, תלמד אותי איך מנגנים בכינור. לא, לך תקנה קודם כל כינור. הלכתי, קניתי כינור יקר. אחר כך, היה בא אליי לבית אצלי, כל צהריים, מישהו, חבר, טוב, שיודע לנגן על כינור, והוא אומר לי, הנה, עכשיו זה דו. דו. רע. מי? פא. כל התווים, לאט לאט. פעם למדנו מקם סבא, אחר כך למדנו מקם עג'ם, כל פעם. משהו אחר. אני באמצע התייאשתי. למה? אמרתי, אני רוצה ללמוד תורה. ראיתי שזה עושה לי ביטול תורה, אמרתי, חלס. אז אני סגרתי את הבסטה, וחזרתי לבית המדרש. אבל גם זה, בזמן שהייתי לומד, הייתי ככה בצהריים, מדי פעם הייתי עושה קצת ככה, נגינה, לפקח את המוחים. אז זה, הכלי נגינה האלה, בזמן המקדש, היה לוקח לה, 5 שנים לוקח להם ללמוד את סדר עבודת הלוויים. הגמרא אומרת, שמע, 5 שנים כל כך הרבה? אומרת הגמרא, כן, זמן הלכות עבודת המקדש, הם נקראים, אומרת הגמרא, תקיפים, כך לשון הגמרא. הלכות עבודת המקדש הם תקיפים, הם חזקים, הם מרובים. אז אני חשבתי להגיד שהתקיפים שנאמר על כלי המקדש, זה בדיוק מה שנאמר על חודש תשרה. חודש תשרה הוא ירח האיתנים דתקיפה במצוות. אחד מהתקיפה במצוות שהלוויים שהיו לוקח להם הרבה הרבה זמן ללמוד את העבודה, הרי זה היה עיקר העבודה, ללמוד במקדש, אם זה בראש השנה, בפרט עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. אני עכשיו בבית שעה נתתי סדרה מרתקת במיוחד מימי ראשון במשך כל החודש האחרון, כמה וכמה שיעורים רק על תפילת הכהן הגדול ביום הכיפורים. אתם יודעים מה זה כל סדר העבודה, שבעזרת השם, מחר אם ירצה השם ביום הכיפורים, שאנחנו נאמר את סדר העבודה, הגמרא אומרת ביומה בדף למדווה ונונווה, שבזמן האמוראים כבר היו לומדים את סדר העבודה, בבחינת ומשלמה אפרים שפתנו. לכן, אמרנו, החודש הזה נקרא תקיף במצוות. זה רומז גם לעניין של העבודה. הפרשה שלנו, רבותיי, היא 1 מ-10 שירות שיש לעם ישראל. והשירה הזו, שירת האזינו, לפי רבנו אברהם סבא בספר צרור המור, הוא מחשבן אותה לפי 42 פסוקים. והוא כותב גם בפרשת וילך, בפרק למד א' פסוק חף ד', וגם בפרשתנו, בפרק למד ב' פסוק ג', אני קורא לכם את לשונו, מה הוא כותב על הפרשה שלנו, על השירה. כמה גדולה שירת האזינו, אמנם היא תוכחה. זה תוכחה גדולה שאומר אותה משה רבנו קודם הסתלקותו, אבל היא גם תוכחה נאמרת בשירה. זה מה שהנביא אומר, יש מקל אבל מקל נועם. כשאתה מוכיח את הבן, זה יכול לבוא מתוך שירה. כשאתה מוכיח מישהו, זה יכול לבוא מתוך אהבה. איפה הפוסקים, איפה השולחן ערוך קבע לנו את הלכות תוכחה? דווקא בענייני 10 ימי תשובה, שמה הוא קבע את זה. למה? שהלב פתוח, אז אנשים קל להם יותר לקבל מוסר ודברי תוכחה. אומר רבי אברהם סבא בזו הלשון, זאת השירה, כלומר שירת האזינו, היא עיקר כל התורה. וכל הנביאים מכאן ינקו ולמדו. כל הנביאים שהתנבאו, אם זה ירמיה, אם זה ישעיה, אם זה יחזקאל, אם זה זכריה, אם זה יואל בן פתואל, אם זה עמוס, אם זה חגי, זכריה, מלאכי, מיכה, כל הנביאים כולם. אתה יודע מאיפה הם ינקו את רוח הנבואה? מאיפה הם ידעו לענות תשובות לאנשים? אומר רבי אברהם סבא, מפה משירת האזינו, ובה רמוזים כל הדברים העתידים עד בו זמן האסיף. כותב רבי אברהם סבא, כל מה שהיה בעולם מתחילת הבריאה, כל מה שיהיה עד סוף הבריאה, בכל הששת אלפים שנה וגם אחריה, הכל רמוז בשבת שלנו בפרשת האזינו בשירה. לא ברבה, הפרשה היא מונה 52 פסוקים, אבל בתוך שירת האזינו אומר, זה כנגד שמם בית של אנה, בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה. כל השם הקדוש הזה, שמם בית, של רבי נחוניה בן הקנה, הוא רמז פה את כל הסודות בכל שירת האזינו ב-42 פסוקים, הכל כתוב. וככה מובא בספרי, בפסקה שין למד ג', גדולה השירה זו, שיש בה עכשיו, ויש בה לשעבר, ויש בה לעתיד לבוא, ויש בה בעולם הזה, ויש בה לעולם הבא. זאת אומרת, כל מה שהיה ושיהיה, בין במצב הפרטי של כל יהודי, בין במצב הכללי של כל האומת ישראל, כולל כל ענייני הגאולה וביאת משיח ואחריו, הכל רמוז בשירה שלנו, בשירת האזינו. תראו כמה סודות נעלמים יש בשירה הזו, שבעזרת השם עכשיו אנחנו רוצים ללמוד אותה אט אט. אבל ברוך השם, כדרכנו, אנחנו משתדלים בכל פרשה, לפני שאנחנו מתחילים להסביר את הפסוקים, אנחנו אומרים ומסבירים את הרמז של הפרשה. יש פשט, רמז דרש סוד. פשט, אנחנו מתחילים לנגן את הפסוקים. רמז זה הסימן. מה הסימן של הפסוקים של הפרשה? אמרנו שכמה פסוקים יש לנו בפרשה? 52. בן בא לנו. 52 פסוקים. אומר הסימן שיש לנו על הפרשה זה כלב סימן. מה הקשר בין כלב בן יפונה, כלב סימן, לבין הפרשה שלנו, פרשת האזינו? מה זה קשור אחד לשני? חשבתי לבאר את זה בסיעתא דשמיא כך. על כלב, התורה מעידה בפרשת שלח לך. ויהס כלב את העם אל משה, ויאמר עלה נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. כשהלכו המרגלים וראו את הארץ, חזרו, הגמרא מספרת במסכת סוטה ולמדי עמוד א', חזרו והמרגלים רצו ויוציאו דיבת הארץ. מה עשה יהושע בן נון? ישר התחיל לדבר. מה אמרו העם? השיקו אותו. מה אמרו עליו? אמרו עליו, מי דן רש קטיעה ימלל? מי שיש לו ראש קטוע, הוא ידבר לפנינו? מה הם התכוונו? יהושע בן נון הייתה לו בת, לא היה לו בן, לכן יהושע בן נון. הגמרא אומרת בפסחים קופיות את עמוד ב' שבקוס של ברכה לעתיד לבוא, יהושע בן נון הקדוש ברוך הוא אומר לו, תפדל, תול וברך. מה אומר יהושע? מחילה, אני היה לי רק בנות, לא היה לי בנים, ויות ולא היה לי בנים, זה לא מתאים שאני אברך על הקוס. למה? יש בזה רובד עמוק, אבל זה לא הסוגיה שלנו כעת. על כל פנים, אמרו, מי שיש לו ראש קטוע, כלומר, מי שאין לו בנים, הוא לא יכול לבוא ולהוכיח אותנו ולהגיד לנו דברים. השתיקו את יהושע. שמע את זה וראה את זה, כלב בן יפונה. אמר כלב, אם אותו השתיקו, אם אני אגיד משהו, אבי ימצאו גנאי, גם אם יגידו עליי את הגנאי. מה הוא עשה? אמר, אני אעשה את הדברים בחוכמה, אני אגיד דבר שישתמע עליהם, כאילו אני לטובתם, אבל אחרי שהם ישתקו, אני אוכל לבוא לתת להם דברי תוכחה ויחזיר אותם בתשובה. מה הוא אמר להם? ויעס כלב, איך הוא ישתיק אותם? וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם? הם הבינו שהוא עכשיו לטובתם, וכי רק זה הוא עשה לנו שהוא רוצה להוציא אותנו לארץ ישראל, ולהביא... ואז הוא אומר להם, הרי נתן 10 מכות, וקרע לנו את הים, והוריד לנו את המן, והתחיל לשבח את משה רבנו. וככה השתיק אותה, מה הוא זכה? זכה יהושע לעורר את ליבות של ישראל, לחזור בתשובה שלמה, מהעוון הזה שהם שמעו והוציאו דיבה על הארץ. אז אמרתי בסייעתא דשמיא להסביר את הסימן של הפרשה. למה פרשת האזינו זה כלב סימן? כי כלב הוא השתיק את החילול השם שהיה בעם ישראל כשהוציאו המרגלים דיבה לארץ. וכשהוא השתיק אותה, מה קרה? כולם האזינו. ופרשה שלנו, פרשת האזינו, האזינו השמיים והדברה, רומז לנו הסימן של הפרשה, כמו שכלב השתיק את העם בצורה חכמה ואמר דברי תוכחה לעם ישראל, ככה עלינו לשתוק, לשמוע ולהאזין לדברי התוכחה של השירה שנאמרת בשירה, שהיא אומנות גדולה לומר את דברי התוכחה בשירה, וככה על ידי זה אנחנו מאזינים ושומעים ומחדירים את דברי השירה לתוך נשמותינו. זה ביאור אחד שאמרתי בסייעתא דשמיא. ביאור שני שאמרתי, היום נסתפק בשניים, בעזרת שם נגיד עוד, בלי נדר. עכשיו נסתפק עוד פירוש. למה הסימן שלנו זה כלב? אלא בסוף הפרשה כתוב, אחרי כל השירה, התורה אומרת שכשמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני הולך להראות לך את ארץ ישראל, והוא מצווה אותו קודם מותו ואומר לו, אבל אתה לא תזכה להיכנס לארץ. למה? על מי מריבה. ככה כתוב שם בסוף הפרשה. ומות בהר אשר אתה עולה שמה והאסף אל עמך, כאשר מת אהרון אחיך בהור ההר ויאסף אל עמיו. אגב, מה יש מעל מת? שני גרשין. אני רמזתי, למה שני גרשין? כי רבותינו אומרים, ורשי מביא זה פה, שהוא התאווה למות מיתת נשיקה כמו אהרון. אז לכן מת זה שני גרשין. שניכם באותה מיתה תהיו, שניכם בנשיקה. בואו נמשיך. על אשר מעלתם בתוך בני ישראל במריבת קדש מדבר סין, על אשר לא קדשתם אותי בתוך בני ישראל, כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל. מה כתוב בסוף הפרשה? שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ושמה לא תבוא אל הארץ. אתה רק רואה את הארץ, אבל לא תבוא אל הארץ. ואילו אצל כלב מה כתוב? אצל כלב כתוב, ועבדי חלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי, ואבי אותי אל הארץ אשר בשמה וזרעו יורישנה. למה הסימן של פרשת האזינו זה כלב? אתה, משה רבנו, בגלל ממריבה, מה נוצר? הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תעקה בסלע הזה. למה הקטע בסלע? הקטע בסלע, מה נגרם? חילול השם. על חילול השם הזה נגרם למשה רבנו שלא נכנס לארץ ישראל. אבל פרשת האזינו, כלב סימן, לרמוז, שכלב שקידש את השם, עליו נאמר, וימלא אחריי, ואביא אותי ולארץ. לכן הסימן של פרשת האזינו, זה כלב סימן. עכשיו נראה קצת כמה מהביאורים של הפרשה. למה פתח באזינו? ואמר אחר כך, ותשמע. כבר רבותינו כולם הקשו את הקושייה הזו. רבנו אלעזר מגרמזיה בספר הרוקח, רבותינו בעלי התוספות על התורה, רבנו אפרים מגדולי רבותינו הראשונים בזמן בעלי התוספות, ועוד. אמרו בזה כמה ביאורים. ביאור אחד, כך מביא גם רבי אברהם סבא בספר צרור המור ועוד. ביאור אחד שהוא פירוש פשוט, מתוק מאוד. הלו, מה ההבדל בין האזנה לבין שמיעה? האזנה זה כשאני נמצא לידך ואתה קרוב אליי. שמיעה זה כשאתה רחוק ממני, אז ואז אתה מנסה להתרכז לשמוע אותי. יוצא שהאזנה זה בזמן, באדם שנמצא במקום קרוב, ושמיעה זה על אדם שהוא נמצא במקום רחוק. אומר ממילא, משה רבנו שהיה קרוב לשמיים, מה הוא אומר? האזינו השם. כי הוא קרוב לשם, 40 יום, 40 לילה היה שם. אז כשהוא, משה רבנו, שכלפי השמיים אצלו הכל קרוב, הוא אומר לך, האזינו השמיים לדברה. אבל כלפי הארץ, הוא רחוק מהארץ. הוא רחוק מהארציות. ותשמע הארץ עם רפי, לכן אמר לשון שמיעה. פירוש שני, כותב רבנו אפרים, הרי בשמיים הקדוש ברוך הוא ברא זיקים. הקדוש ברוך הוא ברא רוחות. הקדוש ברוך הוא ברא רעמים. הגמרא אומרת בברכות נ"ט עמוד א', אמר רבי אלכסנדר, אמר שוהם בן לוי, לא, אמר הקדוש ברוך הוא, לא בראתי רעמים אלא לפשט עקמומיות שבלב. עקמומית שבלב הקדוש ברוך הוא ברא את הרעמים. הגמרא מביאה ביומד אף עמוד ב', כל חמה יש, יש קול גדול בשעה שהקדוש ברוך הוא מנסר את החמה ברקיע. כשהקדוש ברוך הוא מנסר את השמש, נוצר קול גדול. אומר רבנו אפרים, לכן, האזינו השמיים והדברה. כלפי השמיים יש שמה האזנה, למה? כי שמה יש שמה הקדוש, שמה אתה צריך להטות את האוזן להבין טוב. למה הקדוש ברוך הוא עושה לך רעמים? מה בא לרמוז לך כל הקולות מלמעלה מהשמיים? אבל ותשמע הארץ עם רפי. בארץ אין קולות. אין קולות, לכן מספיק שמיעה. אז אני הקשיתי על הפרק, כך הוא מתרץ. אז אני הקשיתי, אבל יש רעידת אדמה. התשובה, ויש לומר, רעידת אדמה כתוב בירושלמי בסוף ברכות, בפרק ת', שרעידת אדמה באה בשביל עבירות חמורות ברמינן. או בשביל שלא מפרישים תרומות או מעשרות, או בשביל כל מיני חטאים מסוימים בדברי העריות. בשביל זה לא ברא, בשביל זה באה רעידת אדמה. אבל בטבע שהקדוש ברוך הוא ברא את האדמה, הוא לא ברא אותה שהיא תעשה הוריקנים וסופות וכל מיני דברים. זה בשביל החטאים. לכן פה אמר, האזינו השמיים והדברה, וכאן אמר, ותשמע הארץ עם רפי. רבנו הארי הקדוש, הוא מסביר דבר נפלא מאוד. אומר רבנו הארי, יש בתורה, יש את חלק הפשט, זה חלק הנגלה. זה שאתה לומד משנה, גמרה, את הרובד הפשוט. אבל גם במשנה ובגמרה, גם יש סודות עמוקים. כשרצה רבנו הארי ללמוד תורה, היה מפרש, כך כתוב בשאר המצוות, הוא היה לומד את הגמרא שש פירושים על דרך הפשט, והפירוש השביעי אומר להם את זה על דרך הסוד. כשהוא למד את המשנה הוא אמר להם את זה על דרך הסוד. כשהוא למד להם את התלמוד הוא גילה להם את סודות התורה. וככה בכל דבר יש פשט ויסוד. היום אומרים לך, הפשט זה המשנה והגמרא, אבל הסוד זה הזוהר, זה הקבלה. זה לא נכון. בכל פשט יש פרדס. בכל פרדס יש פרדס. ככה זה. אומר רבנו הארי, כאשר אתה לומד סוד, אתה לא אומר אותו ברעש גדול. הסוד, למה קוראים לו סוד? מלשון שאתה אומר אותו בסוד, בלחישה. אומר, איך לומדים תורת הסוד הרי? לא מספיק ללמוד לבד. בעיקר בהתחלה, אתה צריך ללמוד את זה מחכם רשום. שככה זה עובר לך איש מפי איש. אמר לי הגאון המקובל רבי שמואל דרזי, עליו השלום, שלוש שבועות קודם הסתלקותו. אתמול אני הזכרתי, זכיתי להיות אצלו הרבה פעמים, אבל שלוש שבועות קודם הסתלקותו, בכותל, הרבה זמן הוא התעכב איתי, דיבר איתי, הרגשתי כאילו שזה כמו פרידה, לאחר כך אני הבנתי. ואז הוא דיבר איתי הרבה דברים. אחד הדברים הוא אמר לי, שהסבא שלך, כלומר הסבא שלי, שהוא היה תלמיד של בן איש חי, הוא היה מגדולי החכמים בבית הכנסת בסלט זילחה, הוא מראה מרואה פני המלך, והוא עליו השלום העמיד אלפי תלמידים. היה ראש ישיבה גדול בבית הכנסת הגדול סלט זילחה, והוא היה מהרבנים הגדולים בבית הכנסת מאיר אליהו. יש כזה בית הכנסת בבגדד, בית הכנסת גדולה. ויש לנו תמונה גדולה מאוד של החכמים, הוא השני מצד ימין, עם המזבון והתרבוש. אתה רק רואה, זה יראת שמיים נהיה לך. והוא עליו השלום, סיפר לי הרב שמואל דרזי, אומר, דע לך, שהסבא שלך היה בקי גדול בפשט, היה מפורסם. הוא אומר, אבל בקבלה הוא לא היה ידוע שהוא. הוא אומר, וכל שבת בצהריים היה מגיע אלינו לבית, היו יושבים חבורת המקובלים בבגדד, והיה לומד איתנו קבלה. זה תורת הסוד, היא נאמרת בלחישה. היום הוא הולך איתך עם הסידור של רחובות הנער ככה, שכולם ידעו שהוא, שיהיה בריא, שהוא גם כן מכוון. תדעו לכם שהרב בן ציון הבא שאול, גדול הדור היה בנגלה וגדול הדור בנסתר. והוא סיפר לנו, סיפר לי הרב פה, חכם משה, נקי מבית הכנסת שושנים לדוד. הוא סיפר לי, כשהרב בן ציון אבא שאול אמר להם, אומר, פעם באו אצלו לישיבה, לבית של חכם בן ציון, והיה בהפתעה. אז השתהו עד שפתחו את הדלת, ואחר כך חכם בן ציון פתח. אז הם הסתכלו על הספרייה, ראו את הספר עץ חיים, שככה, אתה יודע, הרב לא הספיק לשים אותו בצורה נורמלית, אז פתחו וראו מלא, אמרו לו, הרב, מה זה? אמר, זה ספר, שמו, מקובלים, שמו פה פעם, היה פה, שמו. ואז הוא סיפר לי, שאמר להם הרב יוסף עדס עליו השלום, בשבעה של הגאון רבנו עזרא עתיה עליו השלום, זה שמעתי ממנו. שאמר להם הרב יוסף עדס בשבעה של הרב עזרא עתיה, אומר, אני הייתי בן בית, הרב יוסף עדס אומר, אני הייתי בן בית אצל רבי עזרא עתיה. אומר, ואחרי הסתלקותו, קראה לי הרבנית, אשתו של חכם עזרא עתיה, ואמר לי, בוא כנס לבית, חכם יוסף, ותיקח לך מה אתה רוצה. אומר, אז דבר ראשון, הלכתי לספרייה. אומר, הלכתי לספרייה, ואז אני רואה כתוב, עץ חיים. התחלתי בתאריך כך וכך. סיימתי פעם ראשונה, פעם שנייה בתאריך כזה, פעם שלישי בתאריך כזה. אומר, וככה כל השמונת השערים של רבנו ארי. אומר, ואני התפלאתי. אם כי שחכם עזרא עתיה ידענו אותו גדול עצום בנגלה, עמוק עמוק ממצאנו. אומר, אבל לא ידעתי ש... אומר, אני תלמיד שלו במשך שנים, נמצא אצלו בבית, ולא ידעתי שהרב לומד תורת הקבלה. תראה איך היו מסתירים את עצמם. אומר רבנו ארי, האזינו השמיים והדבר, האזינו זה מפה לאוזן, זה תורת הסוד. אבל כשאתה מלמד תורת הנגלה ותשמע הארץ עם רפי, כל המון העם יבואו וישמעו את הדרשות, את הדברים, את החידושים. למה? כי זה שווה לכל נפש, וזה רק לשרידים אשר השם קורא. גם שמעתי מפי מקובל גדול מאוד, בן דורנו, שמה שרואים בדור הקודם, כל חכמי ישיבת פורת יוסף, הרבה מהם, אבותיהם, היו גדולים בקבלה, כמו הגאון המקובל, חכם אפרים כהן, ועוד. הבנים שלהם לא יודעים שהם היו גדולים בקבלה, אם כי שלמדו, גם חכם שלום, וגם שיבדל לחיים טובים אחיו, חכם רפאל, השם ייתן לו רפואה שלמה. אומר, הם יודעים בקבלה, אבל לא מפורסמים בתורת הקבלה. אומר, אתה יודע למה? אומר, היה בישיבת פורת יוסף, עוד בעיר העתיקה. אומר, היה שמה, בן של אחד המקובלים, שבצעירותו כבר נגע בתורת הקבלה, ועזב את הפשט, וכל היום וכל הלילה רק למד תורת הסוד. ומרוב שלמד, הגיע ליהודים. ומי יהודים? כבר, איך אומרים, הציץ ונפגע, כמו שכתוב בגמרא במסכת חגיגה י' עמוד ב', והשתבש. אומר, ולכן פחדו התלמידים אחר כך לעסוק בתורת הקבלה, והיו עוסקים בזה בצנעה. אז זה יאזינו השמיים והדברה, תשמע הארץ עם רפי. מה נאמר אחר כך? יערוף כמטר לקחי, תיזל כתל אמרתי. אם הוא לומד את תורת הסוד והוא לא ראוי בה חס ושלום, יערוף כמטר לקחי. אבל על תורת הנגלה, תיזל כתל אמרתי. זה כמו טל שהוא שווה לכולם, כך זה שווה לכולם. אבל רבנו אפרים אומר, למה התורה היא נמשלה לטל? אומר רבנו אפרים, התורה נמשלה לטל ולמטר. למה זה נמשל למטר? הגשם איך יורד הרי? גם כשהוא יורד זלעפות אבל, לא יורד לך הרי בקבוקים של מים. יורד לך כולם בטיפות. טיפה ועוד טיפה, טיפה ועוד טיפה, טיפין טיפין. אומר רבנו אפרים, למה התורה נמשלה למטר? מה המטר יורד טיפין טיפין ועושה נחל גדול? כך תלמיד חכם לומד היום הלכה אחת, ולמחר הלכה אחת, עד שנעשה כמעיין המתגבר. אתמול אחרי השיעור בבית שען, וזה קורה הרבה פעמים, אולי מאות אנשים עד היום שאלו אותי את השאלה הזאת, וגם אתמול זה היה, כבוד הרב, למה נולדתי בעל תשובה? למה נולדתי חילוני? למה? עד שחזרתי בתשובה, כל הסרטים שעברתי, כל הבלבולים, כל הבלבלות, כל הגיהנם של העולם הזה, למה לא נולדתי גם חרדי בשושנים לדוד, במוסיוף, בבוחרים, הולך, יושב, לומד תורה, לא מכיר כלום מהעולם הזה, הייתי יושב, הייתי צומח, הייתי נהיה גדול בתורה. אומר רבי אפרים, מה הגשם הזה יורד טיפין טיפין, גם תלמיד חכם נעשה טיפין טיפין. כל מי שנמצא 5 שנים בבית המדרש, ולדעת רבי יוסף 3 שנים בבית המדרש, ולא רואה סימן ברכה, אז לא רואה סימן ברכה, יכול ללכת לעבוד. אבל זה שלומד תורה ומשכח, וכל הזמן הראש שלו נמצא בתורה. לא ביום אחד אדם גדל, לא ביום אחד אדם שמח. בשביל לצמוח בתורה צריך הרבה הרבה שקיעות. החזוני שמר, ובזה נסיים, מובא בספר מעשה איש חלק ד'. החזוני שמר, מי שרוצה להרגיש את נעימות ומתיקות התורה, קודם כל צריך ללמוד תורה 3 שעות, 4 שעות ברציפות. אם אדם ילמד 3 שעות, 4 שעות ברציפות, אז הוא ירגיש את המתיקות והנעימות של התורה. זה לא ביום אחד, אדם לומד את התורה ומרגיש נעימות ולא יכול להראה. איך הוא? תעמו, ראו כי טוב השם, אבל זה שאדם לומד תורה ברציפות. אנחנו עכשיו בשנה חדשה. ויש לנו עכשיו שנה שלמה, תהיה שנת פדיון גדול. תהיה שנת פדות גדול, גדולה זה חסד, שיהיה שנת פריון גדול, יהיה שנה טובה. אבל בעזרת השם, עכשיו אנחנו נמצאים לפני כיפור, ואנחנו יכולים לשנות את הכל, לשנות את כל הגזרה, לשנות את הכל. אנחנו רוצים שהשנה הזו להיות יותר עבדי השם, השנה הזו יותר להחכים בתורה. איך אומר רבנו יוסף חיים? תהיה שנה זו שנת, זה שנת אורה, ונהיה חכמים בתורה. תהיה שנה זו שנת ברכה, הכל זה בשביל התורה. הבטח לנו שערי פריה ורביה הוא בתורה. רוצים לגדול בתורה, זה לא ברגע אחד. לא לוחצים על הכפתור ונים תלמידי חכמים. צריכים הרבה עמל, הרבה הגיעה, הרבה מסירות נפש, והרבה בחייה לקדוש ברוך הוא. יש לנו עכשיו זמן גדול, זמן שבורא העולם קרוב אלינו. זה הזמן לנצל אותו, שהקדוש ברוך הוא יבקש עלינו רחמים, שנזכה בעזרת השם שנה מבורכת, לכיפור שמח, לכיפור מבורך, לכיפור של התעלות, לכיפור של רוממות, לשבת האזינו בעזרת השם שלנו גם שבת מרוממת, ונזכה לארבעת מינים מעודרים, ונזכה לחג שמח ומבורך, והקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, שעות ונחמות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. גמר חתימה טובה לכולם. חזקים וברוכים. בכבוד ידידנו רבי יעקב. בכבוד. חזקים וברוכים.